בסדר, טוב. כשבני ישראל נכנסים לארץ, קצת לפני כיבוש העיר יריחו, מתגלה לישוע בן נון מלאך. מלאך שר צבא השם. וכך כתוב בנביא. ויהי בהיות ישוע ביריחו, וישא עיניו וירא, והנה איש עומד לנגדו, וחרבו שלופה בידו. וילך ישוע אליו, ויאמר לו, הלנו אתה, אם לצרינו. פוגש איש, כך כתוב, עם חרב, הלנו אתה, אם לצרינו. זה מה ששואל ישוע. ויאמר לו, כי אני שר צבא אדוני, אתה באתי. ויפול ישוע על פניו ארצה, וישתחו. ויאמר לו, מה אדוני מדבר אל עבדו? מתברר שזה לא איש, אלא זה מלאך. זה שר צבא השם. ומוסיף אותו מלאך, אתה באתי. באתי עכשיו. קצת מוזר, מה זה מוסיף, אתה באתי. ברור, הוא עכשיו נמצא. אז כנראה שהוא הגיע עכשיו. טוב. שואל ישוע בצדק, מה אדוני מדבר אל עבדו? מה אתה רוצה? תגיד לי, מה השליחות שלך? מלאך בא למטרה מסוימת, לתכלית מסוימת. מה התכלית של השליחות? ויאמר שר צבא אדוני לישוע, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, קודש הוא. ויעש ישוע כן. אם כן, השר הצבא השם מצווה אותו להוריד את הנעליים, כי המקום שעליו הוא עומד הוא אדמת קודש. ובזה נגמרת הפרשה. פסוק הבא זה כבר פרשה אחרת, ויריחו סוגרת ומסוגרת, אין יוצא ואין בא. ואנחנו שקוראים את זה, נשארים בשאלה, מה אדוני מדבר אל עבדו? לא נאמר פה שום דיבור שהמלאך אומר לישוע, חוץ מהמצווה לחלוץ מעליים. חוץ מזה, אין בה שום דיבור, ציווי, אמירה, כלשהי. והשאלה ששאל ישוע לכאורה לא נענתה, מה אדוני מדבר אל עבדו? חוץ מזה, יש מקום לשאול בפשט הפסוקים, מה זאת אומרת? של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, קודש הוא. איזה מקום קודש יש ליד יריחו? מה? אוקיי. הקודש זה מושג מדויק, ירושלים עיר הקודש, למשה רבנו, של נעליך, הוא היה בהר סיני. אז אפשר להבין, אבל המקום הוא קודש? איזה מקום? על מה מדובר? כן, שלושת הפסוקים האלה הם פסוקים עלומים וקשים. לא אני הראשון שהתקשיתי בהם, כבר הפרשנים עסוקים בלהבין מה הם דברי המלאך, יש שרוצים לומר שמה שנאמר בפרק הבא, שבשם הקדוש ברוך הוא, זה בעצם חלק משליחותו של המלאך, כך אומר המלבים. אבל אני חשבתי משהו פשוט מאוד, הדרך הכי פשט שיש, שהמלאך, השליחות שלו היא לומר, דע לך, אתה עומד על אדמת קודש. זהו. זאת השליחות שלו. אין המשך. השליחות היא לדעת איפה אתה עומד. ומה זה אדמת קודש? זה ארץ ישראל. ארץ ישראל קודש היא. צריך לדעת את זה. ישוע מגיע לארץ, אחרי הפלאות של דור המדבר, מן, עמוד אש, עמוד הענן, באר, ארץ ישראל. אין את זה. אין את המן, אין את עמוד הענן. לכאורה באנו אל החול. היינו בקודש, היינו בנס, חיינו בנס והגענו אל הטבע. נשלח מלאך מיוחד לישוע, שמע, אל תתבלבל. המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. ככה נראה לי בפשטי הפסוקים. זאת השליחות. ובאמת, גם אנחנו פה, יושבי ארץ ישראל, רוצה לבוא אלינו מלאך, להזכיר לנו. אנחנו קצת התרגלנו, קצת חיים את היומיומיות. זה לא אדמה רגילה. זה ארץ אשר עיני השם אלוהיך בא, מראשית שנה וערכית שכנה. מקום שהשכינה שורה, מקום שאין חיי נשמות אוויר ארצך, אומר רבי יהודה הלוי. לזה שווה לשלוח מלאך. רק בשביל הבשורה הזאת. לדעת שצריך להוריד פה את הנעליים שדורכים על אדמת ארץ הקודש. ואפשר לצרף לזה סיפור נחמד על רבי אברהם דוב מאבריץ'. אברהם דוב מאבריץ', בעל, מחבר ספר בת עין, שהיה מתלמידי המגיד מזריץ', ועלה לארץ ישראל. וסיפור עלייתו הוא כך. הגיע לחוץ לארץ, למקום מושבו של רבי אברהם דוב, הגיע שדר מארץ ישראל. עלה השדר, כמו שאני פה, עלה השדר על הבמה, ואמר להם, דעו לכם רבותיי, בארץ ישראל האבנים מאירות כמו מרגליות. כך הוא אמר, האבנים מאירות כמו מרגליות. נכנס הדבר לליבו של הפעל בת עין, והתלהבות עצומה, בא לאשתו עוד באותו יום, עוזבים, הולכים, לאיפה, מה? לארץ ישראל, לארץ ישראל, שאבנים שם מאירות כמו מרגליות, התלהבות קודש. צ'ק צ'ק, מהר מאוד, ארז את כל החפצים שלו, ועלה לאונייה, וירד בנמל, ודרך על אדמת ארץ ישראל, שהיא כידוע בצבע חום, לא בצבע של מרגליות, אדמה רגילה, אדמה רגילה, וכמו כל עולי ארץ ישראל, הוא גר בצפת, מי שהיה בצפת, יש כזה שלט, על שמוזכר השם שלו שם באחד הרחובות, הוא ניצל מהרעש, הוא ניצלו בזכותו מהרעש, אני לא זוכר בדיוק, אבל האדמה היא רגילה בסך הכל, וכמו כל מקום בעולם. אחרי זמן, שכבר היה בארץ ישראל, עם כל איסורי ארץ ישראל, הם כולם עברו איסורים קשים, איסורים, ארץ ישראל נקנית באיסורים. אז אותם גדולי ישראל שעלו, קנו את ארץ ישראל בשבילנו, על ידי איסוריהם, מי שרוצה לקרוא, גם על תלמידי הגר"א, בעל פאת השולחן, ששיקל את כל משפחתו, גם על תלמידי הבעל שם טוב שקדמו להם. אם כן, הוא פגש את השדר הזה. פה בארץ ישראל, הוא פגש אותו. אז הוא אמר לו, רב שדר, רב שדר, לא יודע איך קוראים לו, אני לא מתחרט שעליתי לארץ. אל תדאג, אני לא מתחרט. אבל למה לשקר? למה לרמות? זה מה שהוא שאל את השדר הזה. תגיד, דבר אמת, אני שמח, אני מודה לך. אני שמח שבאתי לארץ הקודש. אבל למה לשקר לציבור ולומר להם משפט כזה שבארץ ישראל האבנים בוהקות כמו מרגליות? אז אמר לו, הסתכל לו השדר בעיניים ואמר לו, מי שזוכה רואה. זה הכל, מי שזוכה רואה. באמת אבנים כמו מרגליות. הבעיה זה לא באבנים, הבעיה זה בך. צריך לפתוח את העיניים. אז זה נכנסו גם כן הדברים של אותו שדר בליבו, והוא עשה הסתגר בפרישות ובתעניות, והוא, לא יודע אם בסוף חייו, אמר, זכיתי לראות שזה נכון. זכיתי לראות שזה נכון, שאכן ככה האבנים בוהקות כמו מרגליות. אז כולנו תושבי ארץ ישראל, ותתפלל עלינו שנזכה אנחנו, שאיננו ניפתח לדעת שהמקום שאנו עומדים עליו, אדמת קודש היא, מקום שעיני כל עליונים ותחתונים אליהם צופות. חז"ל, על אותם פסוקים בספר ישוע, הם דנים, ואומר המדרש על זה, מי זה המלאך הזה? מי זה אותו מלאך שר צבא השם? אז אומר המדרש, אפשר לדעת מי זה, לפי הפסוקים עצמם. אני שר צבא השם, אתה באתי, עכשיו הגעתי. מה זאת אומרת, עכשיו הגעתי? מה שפתחנו בשאלה, ולא מתי. אומר המדרש, זה אותו מלאך שרצה הקדוש ברוך הוא לשלוח למשה אחרי חטא העגל, אחרי מעמד הר סיני. היה מעמד הר סיני, מעמד הר סיני חטאו בעגל. ואחרי זה אומר הקדוש ברוך הוא למשה, הנני שולח מלאך לפניך, לרשת את ארץ הכנעני, האמורי, הפריזי והיבוסי. כן, הקדוש ברוך הוא אומר למשה שהוא ישלח מלאך לפניו לרשת את הארץ. מה אומר משה? אומר, לא אומר, מפגין. לא רק משה, כל ישראל מפגינים. הם לא הסכימו להרים, לא הורידו את הקישוטים מהר סיני, עשו הפגנה. אם אין פניך הולכים, אל תעלינו מזה. לא מוכנים בשום אופן, לא רוצים את המלאך, רק רוצים את ריבונו של עולם, רק אתה תוביל אותנו, רק אתה תלך איתנו. ובאמת, המלאך לא נשלח. אחרי כזאת מחאה, הן של משה, הן של העם, יש בו ויתר על הגזרה הקשה, ולא נשלח מלאך, אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו הלך לפנינו. והנה, הגיע הזמן, בזמן כניסת ישראל לארץ, שהמלאך יחזור. זאת כוונת המלאך. אני שר צבא השם, אני אותו מלאך שהייתי אמור לבוא בימי משה, ומשה גירש אותי, ככה אומר המדרש, שילח אותי, אתה באתי, עכשיו הגעתי, עכשיו בארץ ישראל, באתי. טוב, ככה אומר המדרש, צריך ללמוד מדרש, להתבונן בדברי המדרש, אבל יש פה קושי גדול לפי זה. לפי זה, זה שהמלאך הגיע, זה טוב או לא טוב? לכאורה זה לא טוב. כמו שמשה משה שילח אותו, לא סתם, אם כן, לכאורה, זאת דבר לא טוב. הרבה, ישר כוח. היה צריך משה רבנו, סליחה, ישוע בן נון, לקרוע בגדיו. לומר הקדוש ברוך הוא, לא מוכן. קח את המלאך מפה. איך אתה שולח לי מלאך? מה, אני, ארץ ישראל גרעה מחוץ לארץ? גרענו ממשה, שעכשיו נגזרה לנו גזרה, שישלחו לנו מלאך? דברים קשים, דברי חז"ל, קשים הם. מדוע בנביא, בישוע, זה מופיע כדבר טוב לכאורה, כדבר שמעורר מורה, כחלק מחיזוק ישוע לקראת הכניסה לארץ. הרי זה דבר קשה, זה דבר רע. איך המלאך התהפך מכללה, כמו בתורה, לברכה, כמו שזה מופיע בנביא. מי אלו המלאכים? המלאכים הם שלוחים. שלוחים של הקדוש ברוך הוא. שרוצה קצת לראות בשיחות הרב ציודה על פרשת וישלח, יש שם הרחבה גדולה על המלאכים. יש מיליארדי מלאכים, אומר הרב ציודה, מלאכים עליונים, מלאכים תחתונים. כל כוחות הטבע הם מלאכים. כל עשב ועשב יש לו מלאך שאומר לו גדל. גם כוחות הנפש הם מלאכים. גם בשכל יש מלאכים. מלאכים זה הכוח הפועל בנפעל. הכוח האלוקי שמחיה ושוכן בבריאה. השליחים של הקדוש ברוך הוא. אם כן, הטבע הוא מלאך. הטבע כולו. והטבע, מהו הטבע? האם הטבע הוא הסתרה או הטבע הוא גילוי? האם הטבע הוא מסתיר את ריבונו של עולם? הוא מסך שחוצץ? או הטבע הוא מגלה את ריבונו של עולם. בזה יש הבדל. יש הבדל בין ארץ ישראל ובין חוץ לארץ. בחוץ לארץ, הטבע מסתיר. הוא מסתיר את נוכחות השם, את תחושת השם. הוא, יש בו מסך, סק, שגורם לחציצה. עדיף לא לחסות תחת הטבע, עדיף לחסות בהשם. לחסות בהשם, בקרבתו הישירה, בתחושת נוכחותו. זה נכון. אבל זה בחוץ לארץ. בארץ ישראל, הטבע לא מסתיר את השם. הטבע עצמו, דרכו מתגלה השם. הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך כל הממדים כולם. הממדים כולם בארץ הקודש, ארץ שאפילו אדמתה, שהאדמה היא משהו תחתון, הוא גם קודש. הטבע כולו מלביש את האור העליון, מלביש את האור האלוקי. זאת כוונת המלאך, ככה אני מבין את דברי חז"ל, אני שר צבא השם, אתה באתי. משה גירש אותי בצדק. משה גירש אותי, כי אכן המדבר זה לא מדרגה של קדושת הטבע. המדבר זאת מדרגת הנס. מציאות של ניסים, מציאות מופלאה של ניסים. אבל עכשיו הגיע הזמן שהאור הנס יתגלה בטבע. לא יתכסה בטבע, אלא יתגלה בטבע. בטבע הקדוש של ארץ ישראל. כן, בארץ ישראל יש מלאכים, יש ראיה לזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. יש מלאכים של ארץ ישראל, נכון? יעקב יוצא מארץ ישראל, מלאכי ארץ ישראל עולים למעלה, מלאכי חוץ לארץ יורדים למטה. כן, יש מלאכים, אם היינו צדיקים, היינו רואים מלאכים. בזמן חז"ל, אדם היה נכנס לשירותים, מה הוא היה אומר? יתכבדו מכובדים מלאכי עליון. סליחה, לא נעים, אבל תחכו לרגע, אני צריך שירותים, עוד רגע אני עושה. היה מבקש סליחה מהמלאכים. זאת אומרת, אדם חי עם מלאכים. ברור, יש מיליארדי מלאכים, אז צריך לראות אותם. אנחנו לצערנו ירדנו, העין הרוחנית שלנו נחשכה, אנחנו לא רואים מלאכים כמו בימי המוראים, אבל אם היה לנו מגדיר של מלאכים, או שיש מגדיר ציפורים להבדיל, מגדיר מלאכים, היינו יכולים לדעת שיש מלאכי ארץ ישראל ויש מלאכי חוץ לארץ. הם שונים לגמרי. טוב, צריך להעריך בזה. קצת המלאכי ארץ ישראל, מלאכי חוץ לארץ. אולי מלאכי חוץ לארץ זה מלאכים כאלה קטנים ודקדקניים. כי בחוץ לארץ התפתח עמל התורה, דקדוק ההלכות. מלאכי ארץ ישראל הם בטח מלאכים רחבים של שירה, של גדלות נפש, של התפשטות והתרחבות. אז יש מלאכים ומלאכים שונים. לכן יש הבדל גדול. המלאך אומר לישוע, אתה באתי, עכשיו באתי, עכשיו הגיע הזמן של האור העליון, אור השם, להתלבש בכל כוחות הטבע. לא להסתתר, אלא להופיע דרכם ולגלות דרכם. זוהי מדרגתה של ארץ ישראל. אולי לפי זה אפשר לבאר, אני אומר אולי כי זה לא שייך למדרגה שלי, לתרץ קושייה. יש קושייה. הגאון מווילנה, שהיה קדוש עליון ונורא מאוד, הוא מספר, מספרים תלמידיו, מספרים בניו, שהיו מגיעים אליו מלאכים, מגידים, מגיעים אליו מגידים, והיו רוצים ללמד אותו תורה, לתרץ לו קושיות, היו לגרע הרבה קושיות, והמלאכים באו ורצו ליישב לו אותם. נו, אם היה בא אליך מלאך, אז היינו ודאי חרדים לקראתו, יראים, נקבל את משבדה, היינו צמאים לשמוע את קולו של המלאך. אבל אמרו תלמידיו של הגר"א, שזה מופיע בבנים שלו, שהגאון מווילנה סילק אותם, גירש אותם, לכו מפה, אל תפריעו לי. הוא אומר, אני רוצה רק דברים שבאים על ידי עמל. רק על ידי עמל. לא רוצה על ידי מגידים, לא רוצה על ידי מלאכים, רוצה רק גילויים שבאים על ידי עמל. פלא פלאות. לא רצה, לא רצה לשמוע מהמלאכים, זה רק מהעמל. ככה מופיע על הגאון מווילנה. לעומת זאת, קדם לו, הבית יוסף, רבי יוסף קארו, מחבר השולחן ערוך, מהבית יוסף, יש לו ספר שלם, הוא שמו מגיד מישרים, שדברים ש... אמר לו המגיד, התגלה אליו מגיד, היה מתגלה אליו מגיד, הוא מלמד אותו תורה. תורה והדרכות ועניינים שלמים שמופיעים לפי המגיד. ויש מקום להקשות. למה הבית יוסף לא גירש אותם? אם הגאון מווילנה, שהיה דור יותר מאוחר, גירש את המלאכים, אז למה הבית יוסף נכנע והקשיב לדברי המגיד שהתגלה אליו? זה קושיה, לא? לא, אני לא יודע אם זה אדם כמוני יכול להקשות קושיות כאלה, או יכול להיות שיש בחינות שונות ועניינים שונים, ואני יודע אם מלאך ומגיד חדו וכולי. אבל יש יישוב פשוט לקושייה, שאיפה היה רבי יוסף קארו, ארץ ישראל, ואיפה היה הגאון מווילנה? מווילנה. מווילנה, לקבל מלאכים זה תורה נמוכה. מלאכים של חוץ לארץ הם מעורבבים עם המון המון חושך. כי האוויר לא טהור, והאדמה טמאה, אז לא רצה לשמוע מהם. הוא רצה לקבל רק מה שבא על ידי עמל, שעמל התורה זה נקי לגמרי. אבל מרן הבית יוסף היה בארץ ישראל. בארץ ישראל, אתה באתי. המלאכים של ארץ ישראל, הם שותפים איתנו בעמל התורה. הם לא מפריעים, לא חוצצים, אלא אנחנו והם יחד לומדים פה תורה בארץ ישראל. ככה, לעניות דעתי, מדגיש לעניות דעתי, אפשר ליישב את הסתירה בין הנהגותיהם של גדולי ישראל אלו. בכל זאת, כבר קצת נגענו, הייתי רוצה יותר לעמוד על המדרגה הרוחנית של ארץ ישראל. לא רק על הסגולה והקדושה, אלא על התורה של ארץ ישראל. על מעלתה הרוחנית של ארץ ישראל, יותר בדיוק. אני חושב שדווקא פרשת השבוע שלנו, שהקדוש ברוך הוא זימן לנו שתגיע יחד עם ט"ו בשבט, לא, קדושה, אין מקרה בקדושה, אין מקרה בכלל, אבל בקדושה ודאי שגם אפשר לראות שאין מקרה, והסמיכות הזאת היא פתח להבנת עניינה של ארץ ישראל, ואני אבאר. הפרשה שלנו פותחת שבני ישראל יוצאים ממצרים. ברוך השם, יצאנו ממצרים. אומר הקדוש ברוך הוא לבני ישראל, תעשו רברס, ותלכו חזרה לכיוון מצרים. למה? כדי שמצרים יאמרו נבוכים הם בארץ, ועל ידי יצאו לרדוף אחרי בני ישראל, ועל ידי הרדיפה הזאת התכבדה בפרו ובכל חילו, וידעו מצרים כי אני השם. כך כתוב בתורה. ואני שואל, בשביל מה? מה היה רע בסיבוב הראשון? יצאנו מנצחים, יצאנו בידינו על עליונה, פרעה, כן, רץ לילה למשה ואהרון, קומו צאו מתוך עמי, אם כן, להתקדש עם השם, על ידי 10 מכות מופלאות, מה הצורך לגרור שוב את פרעה? הוא לא היה רודה, אם לא היינו חוזרים חזרה, ככה פשט הפסוקים, אם לא היינו חוזרים חזרה, הוא לא היה רודף אחרינו. אז מדוע יש צורך ליזום מחדש את המפגש? שאלה. צריך להבין, מה הוסיפה קריאת ים סוף על גבי כל מכות ממצרים הנפלאות? התשובה כתובה בתורה. כתוב בתורה, וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים. אם כן, התגלה פה היד הגדולה של השם. אמרו חז"ל, בעשרת המכות מופיע אצבע, אצבע אלוהים היא. אם כן, כל עשרת המכות, ככה למדו בחז"ל, הם כולם רק באצבע של השם. וקריאת ים סוף זה יד של השם. עכשיו זה מובן מאוד. למה היו צריכים לגרור את המצרים אחרינו? לא רק בשביל נקמה מתוקה, לגמור את העניין. אלא משהו עוד לא התגלה. התגלה רק אצבע. כתוב, מי שנותנים לו אצבע רוצה את כל היד. אז גם אנחנו רוצים להמשיך פה גילוי לא רק של אצבע אלוהים, אלא של יד השם. זאת המטרה. לא רק מופת גדול או נקמה גדולה, אלא יש פה איכות של גילוי השם. גילוי השם שכל מכות מצרים לא גילו אותו. ועל ידי קריאת ים סוף, האיכות הזאת התגלתה. מה היא? אז כולנו ודאי יודעים מהגדה של פסח. במצרים לקו 10 מכות, ועל הים לקו 50 מכות, וכן וכולי. אבל זה לא הסבר איכותי, זה הסבר כמותי. נראה לי לבאר ככה. אצבע, אי אפשר לעשות את הפעולה. אי אפשר לפעול עם אצבע. האמת היא שהיום כן. היום, בעידן האלקטרוני, אפשר להחריב את העולם עם אצבע. כן, נחצים על כפתור, כל העולם נחרב. ככה אומרים, בארצות הברית, בארצות אטום, אז אם כן, היום אפשר. אבל בדרך הטבע, לפני שאדם ימציא את הטכנולוגיה המשוכללת, עם אצבע אי אפשר לפעול עם אצבע. אי אפשר. אפשר, איך אומרים היום? לדחוף אצבע. זה אפשר. אפשר להתערב עם אצבע. עשייה שלמה אי אפשר עם אצבע, רק עם יד. אם כן, אצבע זה אפשר להתערב. עם יד אפשר לפעול. והדברים הם כך. במצרים, בעצם כל המכות, פחות אפשר להסביר את כל המכות ככה, זה תופעות טבע מוכרות. קינים, יש. כן, צפרדיה, יש. ברד, יש. הרוב, יש. הרבה, יש. כל איזה תופעות טבע. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הראה שהוא יכול להתערב בטבע, להעצים את הטבע, ולעשות אותו להיות עושה רצונו. דבר מופלא. יראה על גודל יכולתו, עוצם היכולת האלוקית. להתערב בטבע, להעצים אותו, שיעשה רצונו. אבל עדיין, הכל הוא בתחום הטבע. אבל בים התגלה לא שהקדוש ברוך הוא יכול להתערב בטבע, אלא שהטבע הוא שלו. הבריאה כולה היא מפעל עליון, מעשה ידי יוצר. לא שהיוצר מתערב בבריאה, אלא הבריאה היא של השם יתברך, כולה. כמו שאומר המהר"ל מפראג, נעשה הנס ביסודות. ביסודות, כן, היסוד של הכל, זה המוצק והנוזל, היבשה והים. התברר שהבסיס, המצע שכולנו, שהכל עומד עליו, הוא מצע אלוקי. זה הגילוי של קריאת ים סוף. זה היד הגדולה. לא אצבע, אלא יד. והחילוק הזה בין אצבע ליד, אפשר לסמן אותו, לכוון אותו, לשני סוגי אמונות. יש אמונה בקטנות, ויש אמונה בגדלות. קטנות, לא קטנות אמונה, אמונה בקטנות ואמונה בגדלות. ומה הם שני סוגי האמונות האלה? מה ההבדל בין אמונה בקטנות לאמונה בגדלות? אמונה בקטנות זה לדעת, כשאני אצטרך את השם, אני אתפלל והוא יעזור לי. אם יהיה צרה, אם יהיה קושי, יש כתובת שאליה אפשר לפנות. השם יתברך. זה הכתובת. כשאני צריך ישועה, השם יכול להושיע אותי. להוציא אותו מדי כל הרודפים, מדי כל הצרות, מדי כל הנסיבות. זאת אמונה בקטנות. למה? אני, נראה לי זה אמונה בגדלות, לא? זה לא רע האמונה הזאת. למה זה אמונה בקטנות? כי עדיין אתה חי בעולם לא אלוקי, ואתה יודע שהשם יכול להושיע אותך בתוכו. זאת לא גדלות אמונה. אמונה בגדלות זה לדעת שהכל הוא במרחב אלוקי. הכל מעשה ידי יוצר. יש פה במאי, ואנחנו בכל שחקנים בהצגה שלו. הוא לא מתערב בבריאה. הבריאה מראשית ועד אחרית היא כולה שלו. זאת גדלות אמונה. יש קטנות אמונה, אמונה בקטנות ואמונה בגדלות. שמעתי כזה משל, נדמה לי מהרב אבינר, רב שלמה אבינר, נדמה לי. משל קצת כזה מצחיק, טוב, זה מתאים לרב אבינר, אבל אני אגיד את המשל, שאולי יכול להתפיס את האדם נוסע לטיול באלפים. נוף יפה, אוויר, שלג. אבל עם האוטו. אלא שבאלפים פתאום הלכו לו הבלמים. אתם מבינים את חומרת העניין? וגם ההגה לא עובד כמו שצריך. פתאום האוטו השתבש, מערכות הרכב השתבשו, והרכב נוסע במהירות, בירידה. טוב, הרכב נוסע במהירות, והנה מגיע סיבוב, ואחרי הסיבוב, תהום. טוב, האדם הזה כבר אומר וידוי, אומר וידוי, צועק לו, השם תעזור, תציל אותי, תושיע אותי, רגע לפני שהוא מגיע לתהום, נכנס את יד לתוך האוטו, נס, סובלת לו את ההגה, והאוטו, מסתובב, ממשיך לכיוון הנכון. וואו, נשם לרווחה, כולו רגשי הודיה, כולו תפילה, לא לזמן מרובה, כן? כי עוד שנייה מגיע הסיבוב הנוסף. ושם כבר הגלגלים כמעט למטה. ברגע האחרון, התערפות של משהו, ואוטו חוסה סיבוב, וממשיך הלאה. תמשיכו לבד את הסיפור, וכן הלאה וכן הלאה, עד שבסופו של דבר, הרכב נעצר. הוא כולו רועז ומזיע, ומודה להשם, הוא יוצא מהרכב, אתה רואה מישהו מאחוריו, אז הוא אומר לו, וואי, אל תשאל, איזה ניסים היו לי, כמעט נפלתי ברגע האחרון, הושיעו אותי, איזה נס ואיזה פלא. מסתכל על האדם הזה ואומר לו, טיפש, זה אני דחפתי את האוטו מאחורה כל הזמן, זה הייתי אני, ניסים היו לי, זה היו לי. זה ההבדל בין אמונה וקטנות לאמונה וגדלות. אמונה וקטנות זה לדעת שבסיבוב מישהו, אם אני אצעק חזק ויתפלל, מישהו ידע לסובב את ההגה. ידע לסובב את ההגה ברגע הנכון ולהציל אותי. אבל אמונה בגדלות זה לדעת שאין פה מישהו שסובב את ההגה ברגע, בעת צרה. כל הנסיעה היא נשואה בידיים האלוקיות. היא נשואה בידי השם. זה נקרא אמונה בגדלות. גדלות אמונה. נראה לי שגדלות אמונה, לא נראה לי, יש לזה הסמכתאות בספרים שעניין גדלות האמונה זו עניינה של ארץ ישראל. ארץ ישראל, כתוב שהיא ארץ גדולה ורחבה. ארץ גדולה. גדולה? לא יודע, לא יותר מדי. לא, היא גדולה באיכות. מאיר פה הערה גדלותית, גדלות האמונה. מה זה גדלות האמונה? גדלות האמונה זה היכולת לתפוס, לחוות ולראות את כל הבריאה כמעשה ידי יוצר. טוב, ברור. פה הארץ היא ארץ הקודש. המושג ארץ הקודש הוא מושג בעייתי, הוא מושג לא חוקי. כי הרי הקדושה היא בשמיים. הארץ זה החול. ארץ ישראל יש לה חידוש גדול. יש ארץ קדושה. יש ארץ שצומחים ממנה פירות קדושים, לאכול מפריה. שהיא ארץ שיש מצוות באפר. מי מנה אפר יעקב? יש לנו מצוות באפר. זאת אומרת, החיים עצמם, כל המרחב, כל העומק, כל הרוחב, כל הנושאים, הם כולם מוכרים כמעשה ידי יוצר. זאת הרוחב והרחבות האמונה שמאירה פה בארץ ישראל. מתגלה פה לא אצבע, לא התערבות של השם בטבע, אלא מתגלה שהטבע כולו הוא מגלה את השם. שר צבא השם. זה לא פשוט. יש הרבה קליפות. יש דבר מאוד מעניין. דיברנו, פתחנו בדברים בספר ישוע, בשר צבא השם, שמגיע לפני כיבוש יריחו לישוע. מיד אחר כך, יש שם את מעשה של כיבוש יריחו. כיבוש יריחו, האסטרטגיה הצבאית שהשתמשו בה לכבוש את יריחו, זה לעשות סיבובים סביב העיר. מעניין. סיבובים סביב העיר, עם ארון ברית השם, ברגע שסבבו בפעם השביעית, החומות נפלו, והעיר נפלה בידי ישראל. ביום השביעי, סבבו שבע פעמים, והעיר נפלה בידי ישראל. טוב, זה פלא, נס, נס עליון. יש ברוך הוא ידריך את ישראל כך. ויש דבר מאוד מעניין. כתוב שנהגו בסוכות לסובב את המזבח. ככה נהגו. כל יום פעם אחת, וביום השביעי שבע פעמים. מה, למה? מה פתאום? אומר הירושלמי, בגלל כיבוש יריחו. מה? מה זה קשור? כיבוש יריחו לסוכות, בית המקדש. וזה לא מלחמה פה בכלל סוכות. אז הדבר הזה העיר את ליבי שאפשר להבין אולי מה זה כיבוש יריחו. כי הרי מה זה סוכות? סוכות זה חג של ארץ ישראל, כידוע. יוצאים החוצה לסוכה, לוקחים ארבעת המינים. סוכות זה חג שהקדושה היא מאירה בטבעיות, היא מאירה בעצם הטבע. בעצם הטבע מאירה הקדושה האלוקית. אבל זה פשוט, זה מדרגה לא פשוטה בכלל. זו מדרגה גבוהה בקדושה. עד שאדם יהיה בחינת ליבי ובשרי ירננו אל אל חי. שגם הבשר ירנן לקדוש ברוך הוא. זו מדרגה שקדושה. לא מדרגה בכלל המונית, מדרגה של חדירה של האור האלוהי אל עומק החיים. הכנענים הם טימאו את החיים. כמעשה ארץ כנען לא תעשו, נכון? מצרים וכנען, שהכנענים היו גרועים, היו מושחתים מאוד בתומעה, תומעת הרעיות, תומעת גזל, וכל התומעה שבעולם היה פה בארץ כנען. אם כן, כשישוע מגיע, המטרה שלו היא לא רק מטרה טריטוריאלית, כיבוש. המטרה שלו היא על ידי הכיבוש להביא אל החיים, להחדיר בחיים את הקדושה האלוקית. לכן המלאך הזה שהגיע, הוא לא הגיע עם זר של יונה, של עלי זית, ולא עם יונה. הוא הגיע עם חרב שלופה. יש פה מלחמה. המלחמה על החיים. האם החיים הם של ריבונו של עולם? האם החיים קדושים הם? חס וחלילה, החיים הם של היצרים, של הטומאה, של הצד האחר. לכן, הסיבובים האלה של יריחו הם בעצם השאיפה הזאת של ארץ ישראל לבטל את קליפת כנען בשביל לעשות התהפכה, להפך את הטומאה הכנענית לעונג אלוקי, לקדושה אלוקי ששוכנת בעומק החיים. אז זה מדרגת ארץ ישראל, מדרגת היד הגדולה, שגם הטבע עצמו הוא מתעלה. אני אספר סיפור נחמד, כיוון ש... כיוון שסיפרתי על הסיפור על שוויץ, אז יש סיפור על אלפים, אלפים זה בשוויץ? כן, נראה לי גם. אז כמה ארצות. אז אני אספר סיפור מעניין על הרב קוק, הרב זכר צדיק לברכה. שהרב היה במלחמת העולם הראשונה, היה בגלות. הוא יצא בשביל איזו כנסייה של גאולת ישראל, ואז פרצה המלחמה, הוא נשאר תקוע, והצליח להימלט מגרמניה לשוויץ, שהייתה ארץ ניטרלית, ושם היה רוב תקופת המלחמה. אחר כך עבר לאנגליה, והרב היה שם בשוויץ. ושם הרב היה מאוד מכונס בתוך עצמו. לא היה כמו שהיה תמיד, כזה שמח ומדבר, ומעיין המתגבר, שוצף, יותר מכונס בתוך עצמו. והדבר גם הזיק לבריאות שלו. אז הרופא אמר, אחרי שהוא בא לבקר אצל הרופא, שהוא צריך ללכת קצת לטייל. מסתובב קצת ללכת, לנשום אוויר, ככה הוא יבריא. אז המשמש שלו, שיקצו לו משמש, לקח אותו לטייל. לטייל ברגל, תהיו, וואי, איזה נופים מדהימים. איזה הרים ושלג ועצים ונופים שאין, מהיפים בעולם. ככה מספר המשמש שלו סיפר. והרב לא הסתכל בכלל. היה ככה בתוך עצמו, לא דיבר, לא הסתכל, היה שקוע בתוך עצמו. אז בשלב מסוים המשמש העיר את ליבו, אמר, שהרב הסתכל, יראה את נפלאות הבורא, הסתכל מסביב. אז הרב הסתכל עליו ונזף פה, מה, אנחנו נמצאים ברחובות שנהנה מהנוף? הרב אמר לו, כאילו, רחובות, יש כל הערים פה, כל הזה, אנחנו ברחובות? אמר, על האוויר הזה יש רוח צמאה על כל האוויר הזה. רוח זרה על כל האוויר הזה. עוד ליהנות מהנוף, יהודי לא יכול בכל מקום. יהודי יכול ליהנות רק מהנוף לרחובות, כן, רחובות, יש ארץ ישראל, ששם הטבע מחובר לנס, הכל הוא נמצא באחדות אחת. באחדות אחת, ולכן יש קדושה בארץ, יש קדושה בפירות, יש קדושה בלבבות. אתם יודעים, אני אמרתי לכם שבקריאת ים סוף הופיע היד הגדולה. היד הגדולה זה יסוד מעלת ארץ ישראל, שזה לא רק אצבע של השם, אלא שהמפעל כולו, שהטבע כולו הוא מעשה ידי השם. אבל הייתם צריכים עכשיו לשאול שאלה. איזה שאלה? נו. טוב, בסדר, זה הערה לקראת. ואיפה עוד יד? אצבע מצינו, נכון? אצבע מצינו, אבל יד מצינו, אבל רק יד אחד יש לקדוש ברוך הוא. כל אדם יש שני ידיים, אז ודאי שכלפי מעלה, איפה היד השנייה? זה צריך עיון. אז יש איזו תשובה. תשובה בחז"ל, לא תשובה שאני המצאתי. מצאו את היד השנייה. כתוב בחז"ל. גדולים מעשיהם של צדיקים יותר ממעשה שמיים וארץ. כי במעשה שמיים וארץ נאמר, אף ידי יסדה ארץ. אם כן, מי ייסד את השמיים והארץ? יד אחד של השם. ובמעשיהם של צדיקים נאמר, מקדש השם כוננו ידיך. אם כן, מופיע פה שני ידיים. שתי ידיים. אז אם כן, מעשיהם של צדיקים זה שתי ידיים, ומעשה של הקדוש ברוך הוא זה יד אחת. וצריך עיון. כתוב בפורש, מקדש השם כוננו ידיך. ידיים של מי? לא של צדיקים. ידיים של השם. אז אם כן, אבל אנחנו יודעים הרי, שמי בונה את המקדש? ישראל. אז בואו נחבר אחד לאחד. מה יתגלה לנו? יתגלה לנו שבעצם היד השנייה של השם, זה אנחנו. זה עם ישראל, הצדיקים. איך כולם צדיקים? הצדיקים שבישראל. אם כן, היד האחד של השם זה הטבע. והיד השנייה של השם זה האדם, האנושות, כנסת ישראל. זה היד השנייה של השם. כמו שהטבע מגלה את השם, כך ויותר מזה, האדם מגלה את השם. והגילויים האלה יוצרים מקדש, יוצרים שכינה בעולם. עם כל הכבוד לטבע, הטבע הוא מוגבל. עיקר גילוי השם הוא בצדיקים, הוא בישראל, בבית המקדש. מקדש השם כוננו ידיך. ובדרך הזאת נאמר שישנם יבול הארץ. ויש יבול תחתון. יבול תחתון, אנחנו יודעים, פירות, חיטה, שעורה, תבואת ארץ ישראל, שפירותיה הקדושים כמבואר בבח באור החיים. אבל יש עוד יבול. יש יבול עליון של ארץ ישראל. זה שמעתי מהרב צביטאו, שאמר בשם הספרים, לא ראיתי בספרים, שמעתי ממנו. הוא אומר, כמו שיש יבול תחתון לארץ ישראל, יש גם יבול עליון של ארץ ישראל. מה זה היבול העליון של ארץ ישראל? זה התורה של ארץ ישראל. התורה שניתנה להתגלות בארץ ישראל. וכשברית קורתה, שעוסקים ביישוב הארץ, ביישוב הארץ כפשוטו ממש, באבניה ועציה, אוחזים פה, אז כנגד זה מאיר לנו היבול העליון של ארץ ישראל. התורה, התכנים האלוקיים שצריכים להתגלות פה בארץ. יש דברים, הרב קוק, אם התחייה הלאומית לא תחדש לנו הערה בתפילה, הערה בתורה, הערה בכל מערכת הדבקות האלוקית, איננה נקראת תחייה באמת. תחייה, אנחנו לא מסתפקים רק בבניינים, בתים, עצים, פרחים. אנחנו שמחים. כל פרח, כל עץ, ברוך השם, חסדי השם עלינו. אנחנו לא מסתפקים. אנחנו באנו לארץ בשביל תחיית הקודש, שסופה היא הקמת הסנהדרין, ובית המקדש, ונבואה. זה היבול של ארץ ישראל. זה פירות הארץ. איך קוצרים את הפירות האלו? איפה קוצרים אותם? אם קוצרים את פירות הארץ הגשמיים, בשדות, עם קומביינים, פירות היבול העליון של ארץ ישראל, היד השנייה של הקדוש ברוך הוא, קוצרים פה. קוצים בבתי מדרשות. בתי מדרשות, הם כתוב על הצדיקים עליונים, קוראו להם מחצדי חקלה. מחצדי חקלה, קוצרי השדה. קוצרי השדה העליון. אם כן, נקצור את השדה העליון, נקצור את התורה, את התורה של ארץ ישראל. אומרים שכל מקום בארץ ישראל, יש לו תורה משלו. יש לו הערת תורה, ותורה משלו, יש תורה אחת. הערת תורה. יש ליפו הערת תורה, קשור ליונה הנביא, יש לכוכב השחר הערת תורה, זה אחריות שלי, אני בכוכב השחר, ויש פה בירושלים עיר הקודש, איזה תורה צריכה להתגלות, תורת ירושלים. אז זה, זה התורה כן, של בתי המדרשות, שהם חלק מגולת ישראל. כמו שאמרנו, שיש את הקדוש ברוך הוא שני ידיים. ויד אחת זה הטבע, ויד שנייה זה מעשיהם של צדיקים, שהם גם כן חושפים ומגלים את אור השם יתברך, את אור תורה העליונה של ארץ ישראל. עוד לא מספיק, מה? עד אחד ורבע, אפשר שאתה אומר. בסדר, רוצים עוד קצת או עוד? לא יודע מה, אני חשבתי זה פחות. בסדר, תראו, המנהג הוא לאכול פירות. זה המנהג, לאכול פירות. ככה נהגו, לאכול פירות, צריך לבדוק שאין תולעים, זה חשוב להיזהר, בעיקר בדבלות, דבלות מסוכן קצת, צריך לבדוק לזה, אבל ככה מנהג. וזה פירות האילן, כי בט"ו בשבט מתחדשת שנה לפירות האילן, ואנחנו עוברים בעצם משמיטה מבחינת לשנה ראשונה של שנות המעשר, שהוא שנת מעשר שני. זאת האכול. בארץ ישראל יש ערך אחרי לאכילה. אז צריכים לדעת דבר כזה. יש שני סוגי אכילות. יש אכילה של אנשים רגילים. ויש אכילה של צדיקים. אכילה של אנשים רגילים, זה מה זה אכילה של אנשים רגילים? צריכים לחיות, צריכים עוד תורה, נכון? צריכים כוח. צריכים לשמוח, לעשות חסד, לעשות מצוות. צריך כוח, צריך לאכול. צריך להיזהר באוכל, מה צריך להיזהר? קודם כל צריך לברך, וחושי כשר, אבל צריך גם להיזהר לא לאכול יותר מדי. אז אתה תהיה גאה, והמוח יסתלק, אז לא טוב. צריך לאכול, אתה לא בריא גם. זה האכילה. האכילה היא לצבור אנרגיות בשביל לעשות מעשים טובים. זאת אכילת אנשים פשוטים. אבל יש אכילת הצדיקים. אני לא צדיק, אבל אפשר ללמוד על זה. זה מאיר את המחשבה. אכילת הצדיקים, אכילה שלהם זו עבודת השם. הם אוכלים, הם מעלים. מעלים את הבריאה אל הבורא. ככה הם עושים. בכל דבר יש ניצוץ אלוקי. בכל הבריאה כולה. הרי הבריאה היא של ריבונו של עולם. ואתה מחיה את כולם. אם אתה מחיה את כולם, אז בכל דבר נמצאת נקודת חיות אלוקי, שהיא מסתתרת. והצדיקים, הם יודעים לזהות את החיות ולהרים אותה אל השם. זה השולחן אשר לפני השם. סייעת ישרים בסופו, מדרגת הקדושה אומר שאכילת הצדיקים היא כמו מזבח. שמעלים דברים על השולחן, זה כמו הקרבה על גבי המזבח. מחברים את הבריאה אל הבורא. כתוב, דבר מאוד מעניין, כתוב שצריך לומר דברי תורה על השולחן. כתוב, צריך להקפיד, לומר דברי תורה, שלא יזיב חמתים. בספר אורות הקודש, מבואר, ככה גם שמעתי יותר בחדות מהרב צוקרמן, שאיזה דברי תורה צריך לומר? דברי תורה של האוכל הזה בעצמו. בכל אוכל יש תורה מסתתרת. יש עגבנייה, אורז ושניצל. שניצל זה לא סתם שניצל, זה שניצל מסוים, של אוף מסוים. אז בכל אוכל יש תורה. יש אותיות קודש. ולכן צריך לומר דברי את התורה של האוכל, כדי להעלות את האוכל למעלה. טוב, זה מדרגה שאנחנו לא שייכים אליה בכלל. טוב, אז נסתפק בדברי תורה כלליים. אבל במהות, האמירת דברי תורה זה הכרה שבכל דבר יש דיבור אלוקי. כל דבר יש אמירה אלוקית. כל הבריאה כולה יש אמירה אלוקית. אז זה, יש רבי משה שפירא, זכר צדיק לברכה, הוא היה הרבה בבדיחותא, שהיה איזה אדמור גדול, והיה לו טיש. בטיש הזה הוא היה אוכל טיפה מהמאכל, ושם מחלק שיריים, כדרכם של רבי. בשיבה טובה נפטר הרבי הזה, האדמור הזה, וירש אותו בנו. הגיעו לטיש הראשון. האדמור הצעיר הוציא סכין, הוציא מזלג, התחיל לאכול את העוף, לשניצל, את האורז. החסידים משתאים, מה הם? נשאר קצת בסוף, חילק את השערה עם הסוף. הוא לא רק, הרב, מה זה? אבא שלך היה אוכל טיפה, הוא חלק. אז למה אתה ככה אוכל את כל האבא כזה, רעבתן כזה? לא אמרו לו, ככה חשבו. לא אמרו לו. אז הוא מודו לכם, אבא שלי היה אדם גדול. הוא ידע בדיוק למצוא את ניצוץ הקדושה. למצוא את הניצוץ, לאכול, השאר הוא מעלי. אני לא יודע, אני מחפש פה, מחפש שם, מחפש הוא. אולי אני אמצא. זה ככה רבו היה מספר. אז אסור לגשם את הדברים, זה משהו רוחני, לא משהו גשמי. זה כמנה, כל עשב יש לו מלאך, כל בריאה יש לו עומר. צדיקים יודעים להרים את הבריאה אל בוראה. כתוב ברמה, שצריך לסלק, שמברכים ברכת המזון, צריך לסלק את הסכינים מהשולחן. למה? אז מביא המשנה ברורה במקום, יש סיפור שהיה, חוץ בשבת. חוץ בשבת לא צריך, אבל ביום חול לסלק או לפחות להסתיר, שלא יהיו סכינים בשעה שאומרים ברכת המזון. אומר הרמ"א, מה הטעם? היה סיפור, מעשה בחסיד אחד, שאמר ברכת המזון, אמר ברכת המזון בדבקות, דבקות, והגיע לאובני ירושלים, כל כך הצטער, כל כך כאב לו, לקח סכין, ותקע בליבו, ומת. לכן, מסיבות של פיקוח נפש, זה הסיבות, שלא אנחנו נצטער, בגלל המאורע הזה, מרוב צער של אובני ירושלים, אז אנחנו, יש חשש סכנה, לכן יש הלכה, יש עוד טעמים, אבל זה טעם שהובע. הסיפור הזה, להסיר את הסכינים ולהסתיר אותם. אתם מבינים את זה? זה לא מובן. זה שהיה חסיד אחד שבמקרה, אדם ב-18 לא צריך גם. טוב, אולי כי אין סכינים ב-18, כי לא אוכלים. מה, זה בגלל סיפור אחד שהיה, למה באמת הסכין, אותו חסיד תקע בליבו דווקא בברכת המזון? אז חשבתי איזה פירוש, לא חייבים לקבל, אבל את התירוץ לא חייבים, אבל את הדבר עצמו הוא דבר שהוא לא חידוש שלי. דיברנו על הצדיק שמעלה, מעלה את הבריאה אל הבורא. אבל כמה צדיק יכול לעלות? נו, הבריאה עדיין היא ענקית, היא גדולה. יש פה מלא גויים ומלא אומות העולם, והם תופסים את הבריאה ועושים את העבירות ודברים לא טובים. כמה הוא יכול לעלות? צדיק פרטי לא יכול לעלות את הבריאה. אין לו יכולת כזאת לצדיק פרטי. רק צדיק אחד יכול באמת לחבר את כל הבריאה לקדוש ברוך הוא. ומי זה הצדיק הזה? כמו לצדיק הזה, כנסת ישראל. כמו שכתוב בספר אורות, אין אף צדיק פרטי שיכול להגיע לכף קרסוליה של כנסת ישראל. כנסת ישראל, עם ישראל חוזר לארץ וחי בארץ ישראל. חיים של צדקות, של קדושה, של דבקות אלוקית. ויש לו כלכלה ומסחר וצבא ומדע. כל הממדים שבבריאה, יש לו את הכל. ואת כל הממדים האלה, הצבא והכלכלה והמדע, את כולם הוא חי מתוך דבקות, מתוך חיבור, מתוך בית המקדש שבו מקריבים קורבנות. שמקשרים ומחברים את כל המדרגות, שמה באמת הניצוצות כולם עולים אל שורשם. שמה בארץ ישראל זה המקום ובית המקדש של החיבור והייחוד של ההוויה כולה אל יוצרה, אל הקדוש ברוך הוא, אל ריבונו של עולם. שמה נעשית העלאה האמיתית. הצדיק הגדול שאוכל זה מדינת ישראל. הוא לוקח תכנים מאומות העולם, והופך אותם להיות ישראליים. יש עוד דרך להתקדם בעזרת השם. הופך אותם להיות מתאימים אל הקדושה, אל החיבור של הבית הגדול והקדוש. זאת האכילה האמיתית, כמו שפתחנו. לחבר את כל הממדים של החיים, להכניס ולהחדיר את האור העליון בתוך הטבע. זאת האכילה האמיתית, האכילה בקדושה שנעשית דווקא בארץ ישראל. עכשיו מובן, עכשיו אני מסביר. הצדיק הזה, הוא ודאי אכל מתוך, לא, אכל מתוך כוונות עליונות, מתוך העלאת ניצוצות. הוא אמר, אבל מה אפשר לעלות פה בארץ ישראל? בגלות, בחושך, בפיזור, שהטבע והקדושה מנותקים זה עם זה. כשהוא הגיע לברכת המזון ובני ירושלים, הוא נזכר איפה באמת הכל עולה. איפה באמת הכל מתקלל ומתייחד בגדולת השם ובאור השם. זה בארץ ישראל, שם באמת השכינה שורה. אז הוא לקח סכין, סכין ותקע בליבו. אז זה מתאים, זה מחובר. אז לזכר זה שעיקר הערך של העלאת החיים היא בארץ ישראל, אנחנו מסלקים את הסכינים. וזה יעזור השם יתברך, שנזכה לראות בעינינו, ועינינו תראינה, תחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. נזכה לראות את האבנים שמאירות כמרגליות, ולראות את טוב הארץ הזאת, ולזכות לאכול לפרייה ולסבוע מטובה. שלום וישר כוח.